עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. אז אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים. כאן חיים ולדר עם הטכנאי שלנו אור כהן. יש פה איזה עוד טכנאי מתלמד אולי, אה? בעזרת השם יהיה טכנאי, אנחנו מחכים לזה. בינתיים לא רוצה להגיד את השם שלו, סודי. שלום שלומי פולק הגדול והענק, והבטחתי לכם בשעה הקודמת שאני אספר לכם מה היה בשעה הקודמת. אתם יודעים, אני מספר את הסיפור, אני הרי מעלה אותו על הכתב, אני שומע אותו, שמעתי אותו בארצות הברית, העליתי אותו על הכתב. הייתי צריך המון שינויים, כי הם לא רצו את השם, את השם של העיירה, ושל השם של הארגון, ממש. אך כשאני מגיע לפה, ממש באמצע הסיפור, אני מגלה לחרדתי, ששני עמודים כנראה נשארו במדפסת. זאת אומרת, שאני הקראתי לכם סיפור, שחלקו פשוט הקראתי בעל פה. אני לא מאחל לאף שדרן להגיע למצב הזה, אבל זהו, הגענו, התמודדנו. אולי שמתם לב, אולי לא שמתם לב, אבל זה לא היה קל בכלל. זאת אומרת, אתה צריך לקמבן, אתה צריך הרבה תושייה, ובעיקר לא לפחד כלל. אז זה מה שאני מספר לכם מאחורי הקלעים, מה שהיה פה. הטכנאי ראה את המצוקה שלי, אבל הוא לא ממש יכול היה לעזור. אבל הוא נתן לי עידוד, אמר לי, זה בסדר, תמשיך. אנחנו עם המאזין ומאזינה הראשונה. ערב טוב?
שלום, ערב טוב.
מאזין, כן. בבקשה.
שלום, דבר ראשון, עשיתי מאוד מאוד להודות על התוכנית. אנחנו נהנים כל שבוע מחדש.
תודה.
באמת. כן, עכשיו אני רציתי לשאול, יש לי משהו מאוד מעניין, יש לי ילדה בת 8, ולאחרונה נהיה לה לאחרונה איזו כפייתיות בנושא של זמנים. דבר ראשון, אני אגיד, אתחיל כמה פעמים, היא קמה מדי פעם באמצע הלילה ומתלבשת כבר, היא לא רוצה לאחר לבית ספר. לפני יומיים היא עשתה את זה בשעה 10 בלילה. וככה, כל היום, כל שתי דקות שואלת מה השעה, היה לה לא מזמן שעון, היא כל שנייה דיווחה לנו מה השעה. בקיצור, היא קמה, היא רצה למיטה בלילה, וזה משהו שפתאום קרה לי. אני חושב שהיא הייתה מתנהגת רגיל. אז השאלה עם הכפייתיות הזאת, זה דבר שלילי או שזה דבר חיובי?
קודם כל, ודאי, ודאי, ודאי שלילי. בוודאי ובוודאי. בוודאי ששלילי. אין לך מושג כמה שלישי. אין דבר יותר שלילי מכפייתיות. אבל זה עדיין, לא הייתי מגדיר את זה ככפייתיות. יש לה איזה חרדה מלאחר, ואני זוכר שאני שהייתי ילד, לא היה לי שום חרדה מלאחר, אבל לטיולים היה לי חרדה גדולה מלאחר. אז הייתי קם כבר בארבע, ומתיישב על המיטה עם המימייה, ועם הילקוט, ועם התרמיל, ועם הממתקים, ומחכה בשעון שחז ושלום אני לא אחר. והכי מצחיק שעברו 20 שנה, וראיתי את הבן שלי באותו מצב, כאילו עומד עם המימייה, כולו חגור, מחכה בארבע בבוקר לטיול שצריך לבוא. אז כל השנה דובר בטיול, זה בסדר, ופעם אחת בשנה, אוקיי, זה לא כפייתיות ולא כלום. כשמדובר בלימודים, זה דבר לא נורמלי, כי ילד לא אמור להיות לפחד או להיות במצב הזה כל כך. אבל עדיין זה לא, אל תקרא זה כפייתיות, זה התחלה של, זה כאילו בטח צריך להתייחס לזה, אני מסכים איתך.
צריך להתייחס, לא שמעתי.
צריך להתייחס לזה, כן.
כן, אני רק אתקן איזה משהו. היא לא מפחדת מלאחר, היא רוצה לבוא חצי שעה לפני הזמן, 3/4 שעה לפני הזמן.
אז היא כן פוחדת מלאחר, זה לא רלוונטי מה היא רוצה. בוא אני אלמד אותך משהו. כפייתיות זה דבר כל כך מטורף, כל כך חסר היגיון, שבן אדם צריך ללקק משהו לפני שהוא אוכל אותו, או צריך ללכת אחורה 3 צעדים משל ללכת צעד אחד, או צריך לעשות כל מיני תקסים. זה לא משנה מה זה, זה המוח, הסערורי ממציא כל מיני דברים. וזה לא נורמלי, זה לא טוב. אוקיי? אז מה שאנחנו, העצה הראשונה שעולה במוחי, תראה, זה לבד לא אומר כלום. זה לבד, זה איזה בג, ולא הייתי מתייחס אליו. מה שכן הייתי מנסה לעשות, תשמע רעיון, אני הייתי מסיר את השעונים מכל האזור. אין שעונים.
ואז מה
הרווח? הרווח הוא שהיא תהיה כאילו בחרדה כל הזמן, אבל זה יעבור לה. הרי ידוע שהדרך לצאת מחרדה היא להיחשף אליה. זאת אומרת שהיא לא תדע, תגידו, אתם תשמחי עלינו, אנחנו נעיר אותך מתי שצריך. זה הכל.
כן, אבל גם לי זה כל היום היא שואלת מה השעה.
אנחנו לא נגיד לך, אנחנו לא מעוניינים להגיד לך, ואל תשאלי יותר. אין שעה, מספיק עם זה וזהו. לא שואלים מה שעה, את תדאגי, אנחנו, ואז אתה מוריד ממנה את האחריות. זאת אומרת, אנחנו נעיר אותך מתי שנבוא לנו. נקודה. אין שעה. לך לישון וביי. זה הפתרון הכי טוב שאני יכול, עכשיו בוא נגיד לך, יכול שיהיה לה, לכאורה תגיד, רגע, אז יהיה לה כל המחרדה? שיהיה. אני לא מפחד מהחרדה. אני מפחד מהללכת לשעון לחבוט את החרדה. זה מה שעושה את הקביעתיות. אנשים לא יודעים את זה. החרדה מפני דלת פתוחה היא לא זו שעת הקביעתיות. זה שבנם רץ וסוגר, אחר כך עוד פעם רץ לבדוק, אחר כך עוד פעם לבדוק, ועוד פעם לבדוק. הפעם לבדוק זה הקביעתיות, כי הדלת סגורה כבר מהפעם הראשונה. אבל הוא מפחד שהיא פתוחה. עכשיו, הדבר הכי פשוט שהוא יכול להרגיע את עצמו זה ללכת ולדוק, נכון? אז הוא בדק, הכל בסדר. אבל אז הוא חוזר, אומר, רגע, אולי שבדקתי, לא שמתי לב, היה טיפה, אולי כן. אז בוא נראה. אז יש אפשרות להמשיך לחרוד, ויש אפשרות, בוא נלך לבדוק. אז הולכים לבדוק. אחרי עוד דקה, אומר, רגע, אולי, כשאני בדקתי, אולי זה בדיוק נפתח שלי. אז הולכים לבדוק. עוד פעם. לא בודקים. נקודה. ברגע שאתה מונע את המעשה, וחושף את הבנים לחרדה, כן, הדלת סגורה, וזהו, ואתה לא עושה שום דבר, זה יורד החרדה, ויורד, ויורד, עד שנעלמת. בסדר? לכן אתה עכשיו לא יותר מדי להגיד לך חרדה ולא להגיד את כל הנאום הזה, תשכח ממנו. אין שעונים, נקודה, אנחנו נגיד לך, את לא שואלת את השאלה הזאת יותר, ואם תשאלי, אנחנו לא עונים לך. את תשמחי עלינו. אז בן אדם...
כן, שצורה... זה רק יזיק, זאת אומרת, זה רק יחריף אם לא יטפלו בזה.
לא, אני לא, אני בינתיים מציע לך עדיין לא.
כן, ברור.
בינתיים עדיין לא, לא, אתה כבר אומר משהו הפוך ממה שאמרתי. זה לא יחריף שום דבר אם אתם תעשו מה שאמרתי.
לא, אמרתי, התכוונתי, אם אני לא אעשה ככה, זה יחריף.
אם אתם כל הזמן תיתנו לה, כן, מה, השעה הזאת, השעה הזאת, זה כן, זה יחריף, ללא ספק. זה לעולם לא, מה שלא תנסה להסביר לה, ומה שלא תנסה לעשות, והם שונים מעוררים, לא יעזור כלום. רגע, אבל מה השעה עכשיו? אין, שום דבר, תשארי בה. אז לא, אתם לא אומרים את זה, אבל אתם, את תשמחי עלינו. וזה נורא מעניין, אתה יודע, גיליתי משהו מאוד מעניין. גיליתי שבמקומות שבהם, למשל בני ברק, יש כזה אמירה של רב חיים אמר שלא ייפול לטילים, נכון? תדע לך שבבני ברק הילדים לא פוחדים מטרור כמעט, כי רב חיים אמר. עכשיו, אתה מבין מה שאני אומר? זה משהו שכאילו כן. מיסטי, שיוצר הבנה, זה אחריותו. הוא אמר שלא, אז גמרנו, הכל בסדר. במקומות אחרים יש עוד, לא משנה, אוקיי, אבל באמת, הנקודה הזאת היא קיימת. ולכן, אם אתה בא ואומר, תשמחי עלינו, אנחנו ההורים שלך, אנחנו לא רב חיים קניבסקי, אבל אנחנו... זה הכל. בסדר? בהצלחה.
תודה רבה.
אוקיי. אנחנו עם מאזין ומאזין הנוספים. כן, בבקשה.
כן, שלום.
כן, שלום. ערב טוב. כן.
ערב טוב. יש לי ילד בן 6, ועוד אחד בן 3.
רגע, את מדברת ממטוס, מרכבת, מ...
אני בנהיגה, אבל לא חיכיתי לשאול את השאלה הזאת.
אוקיי, אבל את נוהגת, או את יכולה אולי לעצור שנייה, או שאת לא יכולה לעצור, כי זה קצת מפריע, אני חושב, למאזינים. אם אפשר לעצור ופשוט להוריד מהרמקול. אבל בשום אופן לא בנסיעה. אנחנו נסבול בינתיים, עד שאת יכולה. בואי דברי, כן. את יכולה לשאול, בבקשה.
והילד בן 6 הוא נורא כל הזמן שמפריע לו שהילד בן 3 הוא נהנה וכיף לו. כל הזמן שהוא רואה אותו נגיד לשחק, אז הוא בא ומפריע לו, ניסה כל הזמן ומשחק איתו. זה נראה שמה שחושב מספיק לו, זה שני טוב.
טוב, אוקיי, בואי, אני אענה לך. אני אענה לך, וזה פשוט מאוד. שום לא מציק לו שהוא טוב, זה דבר טבעי ונורמלי שיש לכל ילד. בן שש יש לו קינה. קינה בילד הקטן יותר. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לגרום לילד להבין שזה לא יפה לקנה. זה לא יפה להגיד את זה. וגם אם מקנים, לא להגיד את זה. כלומר, כמובן זה לא יפה לקנה. אבל להגיד את זה, זה ממש משהו שהוא מבייש אותו. עכשיו תשאלו אותי, מה זה שווה שהוא לא יגיד והוא יקנה? שווה. כי יש קנאה שהיא פנימית, הבן אדם התרבותי, תרבותי מבחינה מוסרית, יכול להיות שיש לו לפעמים שהוא יקנה בתוך ליבו. זה רגש אנושי. אז יש הבדל, אני אגיד לכם פשוט מאוד, בכיתה או בכל מקום שכנה, אז יש, נגיד, מישהו עשה שיפוץ מאוד מאוד יפה, וכולם, יכול להיות שיש כאלה שקצת דוקר להם, אוקיי? רוב האנשים ישמרו על זה בליבם, והתמודדו עם זה איכשהו, ויש אחד שאומר, לא, אני לא סובלת אותם, אני סונא אותם, איך עשו יפה, אני סונאת, אני מקנאת בהם. מי שיגיד, תגיד ככה, היא מבוזה, למרות שכולם חושבים ככה. אבל להגיד את זה, זה סוג של איזה ירידה במוסריות לשפל. לא רק במוסריות, זה סוג של כמו חזיר שנובר בהשפעה. כלומר, יש, אתה מבין מה אני מתכוון. להגיד את זה, זה
מראה... אבל מה להגיד?
עכשיו, לא, זה אמרתי לך בתור דוגמה. אמרתי לך בתור דוגמה להבין את המצב. עכשיו, את צריכה להגיד לו, להגיד, איך אומר, אנחנו קנאה, זה דבר לא בסדר. אתה צריך לשמוח שהוא נמצא, ואנחנו לא מסכימים לדבר הזה, זה הכל. פשוט לדבר איתו המון על שזה סתם מבייש אותו, שזה סתם, שגם אתם רוצים שהוא יעריך אותו הקטן. ואם הוא סתם אומר לו דברים כאלה, הוא לא יעריך אותו. הוא לא יעריך אותו, וחבל. תגיד לו, אתה תקבל מה שאתה רוצה, אתה תקבל יותר ממנו, אתם צריכים להדגיש, כל פעם שהוא נותן, שהוא מקבל משהו, אתם באמת צריכים גם לתת לו יותר מהקטן. זה בפירוש. אתם צריכים לתת לו יותר. ויותר מזה, את התחושה, שוב, לומר את זה, אתה מקבל יותר ממנו כי אתה גדול, כי אתה... כי עיקרון, אגב, זה מה שיפתור את הבעיה. אוקיי? בהצלחה. אנחנו נשמיע, שואלים אותי, כולם מאיפה מקור המנהג הזה של יקום פורקן? האמת היא שאני לא יודע, אני חושב שרב חיים קניבסקי זה מקור מספיק נאמן. אם רב חיים קניבסקי אומר להגיד יקום פורקן, אגב, באמת הוא אומר את זה, אני אומר לכם שגם תגידו את זה. אני מציע לכם שתגידו את זה. עכשיו, אני גם אתן לכם את, את המילים. תעמוד ישוע מן השמיים, וחן וחסד ורחמים, וחיים ארוכים, וזונות מרווחים, וסייד הדשמיה, סיוע מן השמיים, בריאות הגוף, אור עיניים מעולה, זרה חיה וקיימה, צאצאים, חיים וקיימים, שזה משהו שאנחנו כולנו רוצים, זרה לא יפסוק ולי לא יבטול, צאצאים שלא יפסקו ולא יבטלו מדברי תורה נחת. הנה השיר ברקע, הנה אנחנו מכירים את המילים, זה מתוך יקום פורקן. לפי שחייכון יאריך חייהם וירבה ימיהם וייתן אריכות לשנותיהם ויבשעו וינצלו מכל צרה ומכל חולאים רעים. באדוננו שבשמיים ועזרתם כל זמן ועת ונאמר אמן. לרפואת רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל בתוך שאר חולי ישראל, למי שקשה יכול להגיד תהילים, זה הכל. ואפשר גם להתקשר 039-039-039 לשאלותיכם, לרעיונותיכם, להערותיכם, 039-039-039.
Zaharu, chayu, 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 vekayomu. Zaharu, chayu, 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 vekayomu. עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
כשאתה יוצא לדרך, הביטחון שלי בידיים שלך.
מתקינים מובילאי, מערכת בטיחות מצילת חיים, ב-2,100 שקלים, ומקבלים 1,500 שקלים הנחה באגרת הרישוי לרכב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרטים, כוכבית 4505, כפוף לנועל 151 של משרד התחבורה.
גם כשמאזינים לחדשות, טעים יותר עם טופו צ'יפס.
הבשר הטוב בארץ, מעכשיו עם ההכשר הטוב בארץ. Well done, מהיום בהשגחת בדץ העדה החרדית.
לשוק פתח תקווה, עקב הביקוש שם מטורף. המופע שהחיינו של האומנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין חוזר לאולם שרת. זה קורה ביום רביעי הקרוב, ה-26 בדצמבר, בשעה 20:00. הכרטיסים נחטפים. מהרי לשריין, 052-968-6088. 052-968-6088.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים מוסמכים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה עם אישור ממשרד המשפטים ואישור ממשטרת ישראל, ולהרוויח מעבודה מכובדת. התקשר עכשיו, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
מאזינים יקרים, האזינו לקריאת הקודש של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
אני מוכרח להגיד לכם דבר שזה חדדי. יש ישיבת חזון עובדיה. תעשו מה שאפשר כדי לקיים את הישיבה הזאת.
ישיבת חזון עובדיה, שמרן מסר את נפשו עליה, פונה עליכם. קחו גם אתם מטר בבניין הישיבה. חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
כשחזרת בתשובה, אמרת שהשם יעזור, אז תבקשי ממנו עזרה. השם יעזור, סיפור מצמרר שקרה באמת. מה אמור מחנך ללמוד משוחט? חיים ולדר בטור נוקב על זכויותיו וחובותיו של מחנך, ומה הקשר בין גרוס, טוויל וקליין. ויש קשר. מגזין הורים מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-796666.
שלוש הגרלות ענק בכרטיס אחד, זה גדול. דירת דופלקס ענקית, שתי קומות, ניסן סנטר 2019, ועשרות חופשות משפחתיות מחכים לכם בהגרלה של חיזקו. הצטרפו עכשיו ותזכו בגדול. 035-17-55-17, 035-17-55-17.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
רציתי לשאול לגבי ילדה בת 14, שיודעת לעשות ישרוקות. האם זה חינוכי שהיא תיקח על הדבר הזה כסף, ולמה?
אני חושב שאין בעיה.
למה?
אני לא חושב שיש בעיה.
אתה לא חושב שזה חינוכי, ולמה?
אני לא חושב שיש בעיה.
אתה לא חושב שיש בעיה. למה אין בעיה בעצם?
למה שיהיה בעיה? אני ילד עושה משהו בת 14 שתתחיל, מה קרה? אני לא רואה שום בעיה, אפילו פחות מזה. אם ילד עושה, אם זה לא החשבון הלימודי, אם זה לא משהו כזה, אז אני לא רואה שום בעיה בזה, אני הפוך.
להרגיע אותו לעבודה, לכסף, לדברים כאלה, זה לא בעיה.
אז צריך לעשות גבולות, צריך לעשות גבולות שזה לא יהיה על חשבון הלימודים, וגם אם זה על חשבון הלימודים, אנחנו גם נעצור את זה ולא ניתן. אנחנו הבעלים, אנחנו גם נדאג שהכסף, זה מאוד חשוב, כסף שנמצא לילד עד גיל 18, זה בשליטת הוריו. לא אסור לקחת ממנו את זה, אבל אסור לתת לו לעשות בו כצרכיו, כי ילד עלול לעשות בכסף דברים שהם לא חינוכיים. אז צריך להבהיר לה מראש את זה. וברור שאנחנו האלה ריבוני הבית, אנחנו יכולים להחליט כן תעשה את זה או לא תעשה את זה, אבל אחרי שיש את הכללים האלה והיא עומדת בהם, אז אני לא רואה שום בעיה בזה. אני גם להפך, אני חושב שזה פרנסה טובה, פרנסה יפה, יכול להיות שזה הייעוד שלה. אנשים עושים פרנסה יפה מאוד מנושא של סירוק, פאות, עניינים. אתם תשמחו מאוד, יהיה לה, תוכל לפרנס את בעלה, שיברך, שישב ילמד, זה הכל. רק לדאוג שאתם, השליטה אצלכם, זה הכל. בסדר?
אוקיי, תודה רבה, ערב טוב.
כן, אנחנו, אני מודע לכך שיש כאלה שחושבים אחרת, אני חייב לתת את זה את המקום לכאן, שחושבים שילד בכלל לא צריך להיות נוגע בדברים שקשורים לפרנסה וכאלה, אני לא רואה בזה פרנסה, רק אני רואה בזה איזה משהו שהוא איזה תחביב, איזה משהו שבן אדם רוצה לעשות, זה משהו שמעסיק אותו, העבודה היא עם נשים וגם מרחיק אותה מסכנה, אני לא רואה בזה בעיה. זו דעתי, ודעתי בעניין ידוע. אנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים, ערב טוב.
שלום.
כן, ערב טוב.
ערב טוב, יש לי שאלה, אני בדרך בת 14,
רגע,
ויש לי ילדה בכיתה גדולה ממני, ואני כאילו מתוסבכת עליה, כל מה שהיא עושה, אם היא לא אומרת לי שלום, אני נפגעת, ו...
כן, אנחנו לא מעלים ילדים מעל גיל 18, לא יודע איך היא הצליחה להשתחל. אוקיי, אנחנו עם... בבקשה, עם מאזין ומאזינה נוספים. ערב טוב.
שלום.
כן. שלום.
רציתי לשאול דבר כזה. יש לי בן בחור, בחור ישיבה, בן 16.
כן.
והוא, יש לו שתי נקודות שאני רואה בהן, כבעיות תקשורתיות. האחד זה בעצם כאשר אומרים לו איזושהי דעה, או משהו שלא מוצא חן בעיניו. הוא מביא הבעות של רוגז, אפילו עדיין כשהוא באמצע להאזין למי שאומר לו את הדבר הזה שלא נאמר לשמוע, מביא הבעות של רוגז וכעס כזה, ואחר כך הוא מגיב וכזה להמשך לרוגז שלו. כן. ודבר נוסף, שגם כאשר נותנים לו את זכות הדיבור, הוא מביא את מה שהוא רוצה לומר, מה שהוא חושב, אם זה בדבר הזה או דבר אחר, הוא מעריך מאוד 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 בעריכות. ואין לו את המינון של לבוא ולומר את הדברים בצורה של אנשים, יהיה את היכולת להאזין לו. וכאשר הוא מעריך, קשה להאזין לו.
זה הבן הבכור שלך?
לא, לא.
ואיך הוא מסתדר עם החברים שלו?
בישיבה אומרים שהוא בסדר גמור. והאמת היא שהוא אמר לי דווקא השבוע, שהוא בישיבה הוא משתדל לשתוק ולא לנהל ויכוחים. אני רואה שמבחינת המעמד הישיבתי, הוא רואה שזה צריך חכם לעשות כך בבית, הוא מרגיש אותו משוחרר.
אני חושב קצת על מה שאתה אומר, כי הראש שלי בא ואומר שזה גם עניין של סובלנות שלנו, ההורים. לאפשר קודם כל לבן לעשות איזה פרצופים שהוא רוצה. כי בוא אני אסביר לך משהו, כנראה שהילד הזה לוחץ לך על איזה כפתור, ולכל אחד מאיתנו יש ילד אחד לפחות שיודע ללחוץ לנו על כפתורים, שיודע ללחוץ לנו. יש ילדות שיודעות להפוך את אמא שלהם ב-37 להפוך אותה ילדה ב-12. איך היא עושה את זה? לא ברור, היא אפילו לא מתכוונת לזה, אבל היא מצליחה להגיד למילה שאז האמא מתחילה להצטדק או להסביר את עצמה, ואז היא, זה מרגיז את האמא שהיא ככה עושה ולי עדיין עושה, ואז היא שונאת את עצמה על זה שהיא עכשיו מצטדקת כמו על לבת 12, ואז היא שונאת גם את הבת של הבת 12, שכביכול גרמה לה לעשות את זה. אני פה נותן לכם פסיכולוגיה שלמה בדקה. והדבר הכי נכון זה מראש לא להגיע למקום הזה, זאת אומרת לא להצטדק בכלל. אם הצטדקת לא להתעצבן על עצמך, ואם התעצבנת על עצמך לא להתעצבן על השני. השני פועל כפי שהוא פועל, כי זה האישיות שלו. והוא רק לחץ לך על הכפתור, אתה רק תמצא את הכפתור.
אני אגיד לך,
עצור, עצור, שנייה, ואז תמשיך, אני בסדר, נדבר לא רק אליך, אלא אחרים, פשוט לבטל את הכפתור הזה. ואני אענה לך, ואז תענה לי חזרה. אני חושב ש אתה לא אמור לראות את זה שהוא עושה פרצופים, זה לא מעניין. זה לא מעניין. וזה שהוא נואם, אז אם אתה יכול לשמוע את הנאום שלו, תקשיב. אם אתה לא יכול לשמוע, אז תגיד לו, אוקיי, אני חייב לזוז, ותפסיק. אבל אל תיקח את זה אישי, עכשיו תורך, כן.
דווקא השבוע, יש לו איתי יותר יתיד, יותר מאשר עם אשתי, יותר פתיחות. כי אני גם עוסק בתחום של, של, של משהו שקשור לנפש עם אנשים אחרים. והוא אומר לי, אבא, אני רואה שאתה מבין אותי, ואתה זה, אז תגיד לי, אני רואה על הפן הבאה שלך, שאני מדבר, אני מדבר, ואתה לא, אין לך את הכוח לשמוע אותי ולהבין אותי. ותגיד לי מה הבעיה, מה הוא אומר לי בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא מחפש לעשות, ללחות עליי באיזשהו נקודה של ניסול פסיכולוגי, כמו שאתה אומר, אלא הוא, להפך, הוא בעצמו אומר, תגיד לי מה לא טוב, תעזור לי לסדר את זה.
אז שוב, אני אחזור על מה שאמרתי. אמרתי שהילדה או הילד אינם מודעים לכך. הם לא מודעים שהם לוחצים על הכפתור הזה. אם הם היו מודעים, אז היית קולט את זה. הם לא מודעים לזה. הם משחקים בתפקיד עצמם. זה מי שהם. ומי שהם יוצר אצלנו את הנקודה הזאת. אתה מבין מה שאני אומר? אני חייב לספר לך משהו. לפני שבועיים ישב אצלי בחדר בחור צעיר. דיברתי לו על העתיד שלו, מה שאני בדרך כלל מדבר עם בחורים צעירים, על מה שהוא הולך לעשות עם הזמן שלו, ואמרתי לו משפט כמו, אני, ברוך השם שאני אומר לו, אם, אני חושב שאם הייתי יצלן, לא הייתי יכול להגיע למה שאני אומר לי, אפשר לחשוב כמה כבר אתה עובד, מה אתה מוציא ספר, שתי ספרים, שלוש שנים בשנה, מה זה כבר, ואתה יושב כאן, אפשר לחשוב, זה לא מי יודע מה, אתה לא עובד כך קשה. עכשיו אני חייב לומר, שהוא לחץ על איזה נקודה, אבל למזל הוא שאני יודע לזהות את הנקודות האלה. זאת אומרת, הרי אין דבר יותר מרגיז מדבר כזה. כלומר, אני מרגיש את עצמי כל כך עסוק, והוא אומר לי, לא, לא, מה אתה עושה בסך הכל? ואני זרמתי איתו, אמרתי לו, וואו, אתה ילד מאוד חכם, מאוד ציניקן, מאוד ככה יודע לענות, בוא נדבר על זה, בוא. העברתי את זה ככה, זאת אומרת, אבל אני חייב לומר, אפילו מטפל, ומטפל מומחה, יכול ליפול בפח הזה. זאת אומרת, יכול להגיע למקום שמישהו ידליק לו את הצורה, ממש יצבן אותו, כן? אבל החוכמה היא לזהות את זה, ושכל פני ילחש לך ויגיד לך, תקשיב, זה ילד, הוא זקוק לעזרה שלך, הוא נם מעצבן אותך, והוא אומר דבר מאוד מופרך, ממש מופרך. זה כמו ילד אומר לאבא, מה אתה נתת לי בחיים? כלום לא נתת לך בחיים. כשהוא נתן לו רק החודש אופניים 16 הילוכים, נתן לו 1,000 שקל, נתן לו, איך אתה אומר לי דבר כזה? נתן לו טיול, נתן לו, אז מדליק את הבן אדם שמישהו אומר כזה דבר. והחוכמה היא לא להידלק. עכשיו, אני חייב לומר שכזה דבר כשאומרים לאבא, זה כפיות טובה, וצריך לזה תשלום למשל, לקחת לו את האופניים. לא נתתי לך כלום, זה מה שיהיה. מה שאפשר, לוקחים. אבל לא לעשות את זה בעצבים. ברגע שאתה עושה את זה בעצבים, ואתה מופעל, אתה המופעל, אתה בן 12, אתה בן 17. ולכן מה שאני אומר לך, זה לא רלוונטי כל כך, זה שאתה עוסק בנפש, או כשאני עוסק בנפש. בסופו של דבר, יצליחו, לא, אחד מ-100, אחד מ-1,000, אבל בעיקר קרובים לנו מישהו, יצליח להפעיל אותנו. והחוכמה, ולא שהוא עושה את זה דווקא. כן, הוא יודע מזה, הוא אומר, אבל משהו בו יוצר לך צורך להסביר לו. אגב, אתה אומר, אני בעיקר משוחח איתו, אני חושב שאם אתה שואל אותי, בלי לדעת, זה המקור לפורנות, כי אתה מנסה כל דבר להסביר לו. אתה נכנס אותו לוויכוח, אתה חושב שהוא הגיוני. אבל בדרך כלל ילד כזה הוא לא הגיוני בכלל. הוא רוצה את המשהו שהוא רוצה. הוא ימציא לך כאלה טענות מצוצות מהאצבע, שבסוף גם יעצבן אותך. אני צודק או לא?
יכול להיות. האמת היא שהוא הרבה פעמים אומר לי משפט, כמו הוא אומר לי, אבא, אל תפתחלג אותי.
גם, אבל הוא, בדיוק, אבל גם הוא בעצם, אתה פתאום מגלה שאין לך דרך להתמודד עם הטענות שלו, כי הוא מחכה כאלה שטויות, שאתה מתחרפן מהשטויות שלו, כאילו מהדברים שהוא אומר כדי להשיג את הדבר, אבל זה לא רק הוא. בואו נגיד שלא כל בני הנוער בגיל 17 או 16 הם כאלה, אבל כולם בגיל 12 ילדים וכחנים, הם יתווכחו אותך עד איך אני אומר, עוד שהוא יקבל את הדברים שלו, עוד שיבוא המשיח הראשון מביניהם. ולכן הרעיון הוא בכלל להתווכח עם ילד, להגיד לו ככה החלטתי וזה מה שיהיה. אני לא צודק יכול להיות, אבל זה מה שהחלטתי, זה עדיין ההחלטה שלי. זה הכל. לא מתווכחים עם ילד, לא מתווכחים עם נער, לא מתווכחים. אני לא מסכים. אתה מנסה להסביר...
זה לא מגיע על משהו שוויכוח בינינו, אלא משהו יותר של ההסתכלות שלו, או דברים שהוא
רוצה... לא, זה הסתכלות שלו, מה אכפת לך? מה אכפת לך ההסתכלות שלו? שיסתכל לך שהוא בא לו. אתה יכול להגיד לו, שמע, אתה בגיל שלך, אתה חושב ככה, זה בסדר, אם רוצה הזמן, אם רוצה השם, אתה תבין אחרת, אבל זה בסדר שאתה, אני חייב להגיד לך את המקום שלי, פעמיים, לא יותר מזה, לא מתווכחים, אם זה מדובר בדעות ולא במעצים.
ללמד אותו לומר דברים בקצרה, לקצר את הדברים.
תניח לזה, תניח לזה, תניח לזה. מה אתה לא, אתה רואה שהוא בעצמו יודע את זה. בלי שאמרת לו, או אם אמרת לו, לא משנה, הוא יודע את זה. לכן אני מציע, בוא, תחזור לעצמך, אם הייתי יושב איתך, בתוך השישה הייתי גם אומר לך איך לעשות את זה, זאת אומרת, איך, ואני אומר את זה לכל ההורים שמקשיבים עכשיו, זה מאוד מרתק הדבר הזה, איך אנחנו שולטים ולא נותנים למישהו אחר לשלוט. ברגע שמישהו בא ונוגע לך בכל מיני מיתרים, ומתחיל להפעיל אותך, אז אתה מתחיל למצוא בו בכל מיני דברים, אני לא אכפת לי שידבר מה שהוא רוצה. אני יכול להגיד לו, תשמע, עצור, יש לי מה לענות, אני מבקר, אבל בדרך כלל אני גם לא עונה, אני לא מתווכח עם ילד. אני אומר לו, זה מה שאני רוצה שתעשה. וזהו, זה מה שאתה תעשה, כי איך אמרתי, אתה רוצה לצפצף עליי, זה בסדר, אבל זה מה שאני אמרתי, תצפצף, יהיה לזה את המחיר. לא מתווכחים עם ילד. ועכשיו, אם מדובר פה במשהו רעיוני, אמרת את שלך, אמרת פעמיים, אל תגיד יותר, דרך אגב, זאת טעות נוראית, אני אפשר אתה מתווכח עם מישהו, אני הייתי בארצות הברית דרך אגב, הייתי ב... היה איזה סוג של ויכוח על דברים שקורים בארץ, זה מאוד חשוב אם אתה שולט בויכוח, או לא שולט, כי לשכנע מישהו קשה, אבל חשוב מאוד לסכם, להגיד, זו הדעה שלי, וזו הדעה שלך, ובוא נשאיר את זה ככה, כי אף אחד מאיתנו לא יהיה שכנע מישהו אחר, אבל שהדעה תהיה, אוקיי? אוקיי, תודה, נענת לי מאוד בשאלתך. אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
יש לנו ילד בן 9, שהובחן עם בעיות של קשב וריכוז.
כן.
הוא לקח את הלימודים במשך כמה חודשים, ובעצם שום דבר לא עזר. לא ראו שום שינוי.
אוקיי.
התקלת בדבר כזה פה?
כן. יש כאלה שלא לא מתאים להם XY. יש
ריטלין, יכול להיות שבלי רצון של הילד הריטלין לא יעזור?
לא הייתי אומר, שאלה למה? למה? זה לא עוזר באיזה כנקודה.
הוא פשוט, אני שואל אותו, אין לו מושג מה למדובר בכיתה.
תראה, אתם נתתם לו את זה בגלל שהוא לא למד או בגלל שהוא השתולל?
לא, הוא לא השתולל, הוא לא היפראקטיבי. הוא אוהב להציק לפעמים, פה שם, אבל הוא לא מפריע בכיתה.
מה גרם לכם לקחת? הוא הנושא הלימודי? הוא הנושא...
הנושא הלימודי, כן, הוא כבר כמה שנים בחדר, ובעצם שום דבר. אין לו מושג מה למדו, כבר כמה שנים.
אתם עשיתם אבחון?
עשינו אבחון באיזשהו מכון, אחרי זה אנחנו נוירולוגית גם, כן.
ונאמר קשב וריכוז?
קשב וריכוז, הוא לקח את הלימודים כמה חודשים טובים, ושום דבר לא ראינו, שום שינוי.
קודם כל, אם לא ראינו שינוי כמה חודשים, אז לא לוקחים, אין עניין. אין שום עניין.
לא, אז הפסקנו עכשיו לאחרונה.
מה אמרת? הפסקתם, אבל ריטלין זה לא הדבר היחיד, יש גם קונצרט, יש דברים אחרים. יש לפעמים שכדור מסוים לא מתאים לילד, ולפעמים גם כל משפחת הכדורים הללו לא מתאים, אז צריך לבדוק משהו אחר אצל הילד.
וזה
אפשר לעשות דרך אבחון פסיכודידקטי. אני מאוד ממליץ על אבחון פסיכודידקטי, בכל סוג של בעיה כדי לבחון את הנפש של הילד.
עושים אותה אבחון הזה, עושים אותה.
פסיכודידקטי?
כן.
במכון ידוע או אצל מישהו, אצל המורים?
מהחדר שלחו אותנו למכון.
אבל זה מכון. אוקיי, זה לא היה אבחון של קשב ריכוז, זה אבחון פסיכודידקטי. ומה אמרו שם לגבי הרצון שלו?
הנוירולוגית אמרה שאין לה יותר מה לעשות, כאילו בעצם.
תסביר.
היא אמרה שאם הכדורים לא עוזרים מבחינתה, אין לה מה לעזור יותר, כאילו היא לא...
כי מה? מה זה לא יכול לעזור? לא שומעתי על דבר כזה.
לא, כי אם הכדורים לא עוזרים לו, נראה שזה בעיה אחרת, זה לא בעיה...
אוקיי, עכשיו אני שומע, זה מה שאני אומר, ברגע שאנחנו רואים שלא הולך, אז באמת לב לחפש בעיה אחרת, זה יכול להיות המון דברים. זה יכול להיות... זה יכול באמת, בקטע של אישיות, יותר קטע של רצון, יותר קטע של משמעת, זה יכול להיות גם דברים כמו הפרעה של ליקוי למידה מסוים, כמו... קושי קריאה או דברים כאלה. זה יכול להיות הרבה דברים. אז תנסה,
אתה לא... יש מה לעשות לזה?
בטח שיש, בוודאי שיש, ברור שיש.
מה?
יש מורות, מורים שיכולים לתקן את זה. יש מורים לליקויי למידה. אין שום בעיה. זה לא קשור באמת לריטלין, ולא קשור לעניין הזה בכלל. אתה פשוט יכול ללכת באופן פרטי למישהו, באופן ציבורי לא חשוב, למקדמת או מקדם לימודי. ליקוי למידה. ליקוי למידה זה בכלל לא קשור לנושא של ריטלין, אלא כי ריטלין זה יותר ליקוי ביכולת של הקשב הריכוז. ליקוי למידה זה ילד שלא תופס מה רוצים ממנו, לא מבין כתב, לא מבין מתבלבל או דברים. כן, כדאי.
זה ידע שהופכן בית של קשב ריכוז, זה לא אומר שום דבר בעצם?
לא, זה לא אומר. יכול שאין לו את זה ויש לו דברים אחרים. בסדר?
בסדר גמור, תודה רבה.
אנחנו ככה נשמיע שיר חדש שנקרא הלב, שיר של אריה ברונר. אריה ברונר זמר ידוע ומפורסם, ותמיד משהו מוזיקאי גם שאני אוהב לשמוע אותו. הלב, בוא נשמע. 039-039-039.
שעה שעומד אדם בתפילתו לפני הקדוש ברוך הוא, צריך שיזכור שאלוקים רוצה את הלב של כל יהודי, אלוקים רוצה את הלב של כל יהודי, אלוקים רוצה את הלב של כל יהודי, אלוקים רוצה את הלב של כל יהודי. גם המעט שווה הוא הרבה, ובלבד שיחווה ליבו לשמיים. גם המעט שווה הוא הרבה, ליפול הלב של כל יהודי, אלוקים רוצה את הלב של כל יהודי, אלוקים רוצה את הלב של כל יהודי, אלוקים רוצה את הלב של כל יהודי. המאה שווה הוא הרבה ובלבד שיחווה ליפוי לשמיים גם המעט שווה הוא הרבה ובלבד שיחווה ליפוי לשמיים
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אם אתה יודע לכתוב, לנגן, להלחין, לצייר, להפנט, להוציק, להמציא, ליצור, לקריין, לפחות כמוני. בקיצור, אם כולם אומרים שאתה גאון, הגיע הזמן שתוציא את הכישרון שלך לאור, וגם תזכה בפרסים. הגאון. משחק יומי בזמן אוויר עם מנחם טוקר. כל צהריים בשתיים, כאן בכל חי. הכניסה למוכשרים בלבד.
כשאתה יוצא לדרך, הביטחון שלי בידיים שלך.
מתקינים מובילאי, מערכת בטיחות מצילת חיים, ב-2,100 שקלים, ומקבלים 1,500 שקלים הנחה באגרת הרישוי לרכב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרטים, כוכבית 4505, כפוף לנועל 151 של משרד התחבורה.
בערב ראש חודש, תערוך הישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, תיקון מיוחד על קברו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, לכל הישועות. להעברת שמות חייגו עכשיו. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
אתם יודעים, יש חוכמת ההמונים ולנו הישראלים יש חוכמת המזומנים, חוכמה שעולה לכולנו ביוקר. אם משלמים במזומן סכום העולה על המותר בחוק, זו רבותיי עבירה.
בחודש ינואר ייכנס לתוקפו החוק החדש הקובע. אסור לשלם במזומן לעסקים סכום העולה על 11,000 שקלים ולאנשים פרטיים סכום העולה על 50,000 שקלים. עברתם על חוק המזומן? שילמתם ביוקר. רשות המיסים.
אתם הולכים לשיר חזק, להנות חזק. שבת פרשת ויחי, חזק. חוגגים בציפורי בכפר חפץ חיים, באווירה מרוממת ופסטורלית מעין עולם הבא. את התפילות והסעודות יני מחזן אהרון גרליץ, בליווי מקהלת ידידים העולמית, בניצוחו של יעקב רוטבליט. עונג שבת וסעודות עשירות בשפע כיד המלך, בקשרות המעודרת של בדץ העדה החרדית, ועוד הפתעות מתוקות. התקשרו ושריינו חדרים. 08-859-3888 08-859-3888
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
יושבים? קחו כוס מים ותחזיקו חזק, כי הפעם זה ממש, ממש גדול. דירת דופלקס ענקית, שתי קומות פלוס יחידת דיור, מחכה לכם בהגרלה של ארגון חיזקו, המסייע למשפחות שכולות. הצטרפו עכשיו ותזכו בגדול. 03-5-17-55-17 03-5-17-55-17
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אנחנו עם מאזין ומאזינה. אני רוצה להגיד, מישהי אמרה שהיא אימא ועלתה כילדה, זה לא עוזר כלום, זה רק מפדח את מי שעולה. אנחנו מכאן מקבלים רק מגיל 18 ומעלה, אז בבקשה לכבד את זה. אז אנחנו 039-039-039, אנחנו עם מאזינה, ערב טוב. ערב טוב.
שלום וברכה. הלו?
כן, כן, בבקשה.
רציתי לשאול, בקשר ל... יש לי ילד בן 6, שהוא המחור שלי. עכשיו, בתלמוד תורה, בחיידר שלו, יש רבים איתו, ילד עדין, מרביצים לו. והיה לנו דיון במשפחה, מה, איך מגיבים. זה עובדה שמרביצים, לא הרבה, אבל בתור אימא, השאלה אם לעודד אותו להרביץ בחזרה. הוא ילד חברותי, יש לה הרבה חברים, אבל יש גם הרבה מכות. והיה לנו דיון במשפחה.
בן כמה הוא עוד פעם? בן כמה?
בן 6.
בן 6, אוקיי. ומרביצים לו, למה מרביצים לו?
ריבות, הבנתי, אצל בנים זה היה קשה לי את הרגל העובדה, אבל זה המילים שם, יש ויכוח, אז יש מכות.
אוקיי, והוא ברעיון, באישיות שלו, לא מגיב?
הוא לא מגיב, הוא ילד עדין.
ואיך הוא מגיב לכם?
הוא מספר שהרביצו לו, וזה כואב לו, זה כואב לו ש... ש... חוסר צדק, יש פה למה לא לדבר.
כן.
וחלק אומרו למשפחה, כאילו תגידי לו, תרביץ לחזרה, וככה זה ייפסק. כמובן, לא להתחיל, אבל אם מישהו מרביץ, הוא מרביץ ילד.
אז ככה, קודם כל...
וחלק אומרו, מה פתאום, תתני לו עצמה, אתה ילד טוב, אתה לא מרביץ, אתה...
אוקיי, אז אני אגיד לך בדיוק. קודם כל, הדבר הראשון, לא זה ולא זה. קודם כל, פוני להנהלה, בגן, בבית ספר.
כן, דיברנו עם הרבי, אבל הוא אמר שהוא מדבר עם הילדים, והוא אומר, מעניש אותם, אבל הוצאה סופית יש מקום.
אוקיי, אם בית הספר לא מסוגל, דרך אגב, בית ספר יכול, אם הוא רוצה להפסיק דברים כאלה, רק בית ספר לפעמים מתעצל ואומר, אנחנו אמרנו להם לא להרביץ, מה זה עוזר שאמרת לא להרביץ? בית ספר רוצה שלא יהיה מכות, זה לא יהיה מכות, את יודעת? אני בדיוק הייתי בתור לויזה, לארצות הברית, אני השתגעתי, יש שם 200 ישראלים, בלי, אף אחד לא היה לו פלאפון, כי אסור להביא פלאפון בכלל, בלי מפתחו, בלי כלום, שום דבר, בלי גירו, בלי שום דבר, נמצאים 200 ישראלים, בלי תור, בלי מספרי תור, ומה זה, יושבים בשקט, לא מדברים כמעט, אפילו מדברים אחד עם השני, ממש היה מדהים, כאילו הייתה בארץ אחרת. מה התשובה? התשובה היא שצריכים את אמריקה, אמריקה לא פריירית, ואם אתה תעשה דבר, טעות הכי קטנה, אתה לא מקבל ויזה, וכולם רוצים להיות, לקבל ויזה. זאת אומרת שמי שרוצה יכול להפוך אפילו ישראלים, חיות אדם, סליחה שאני אומר ככה בחיבה, לממושמעים מהולנד, בסדר? לצורך העניין. אם רק רוצים. אז אם רוצים, אפשר ליצור את המשמעת. רק אם מתעצלים, ברור שלא תהיה את המשמעת הזו. עכשיו, אני מעדיף כן לפנות קודם כל להנהלה ולעשות את זה. במקרה, ואני מודה שיש מקרים שהנהלה לא עושה את זה, אני כן בפירוש לא צדיק, יופי שאתה שותק, שום דבר תכניס חזרה פי 10. זה הכל. ואני הייתי אומר לילדים שלי, גם תדאג לזה שהנהלה תבוא אליי ותבוא בתלונות, למה הבן שלך עושה את זה. ואז אני אגיד להם, רבותיי, כשבאתי אליכם, אתם אמרתם שאתם לא, אז מה, אותו דבר, בוא נשאיר את זה ככה. ואז הנהלה מתעוררת.
אני חושבת. אני לא יודעת אם הוא ירביץ בחזרה, יכול להיות שהוא יגיד לי, כן, הרבצתי לו בחזרה, ועדיין זה לא עזר. אני לא יודעת אם הוא ידבר כבר, אם אני כועסת ואומרת לו להרביץ, הוא לא מסוגל לעשות
לא, את זה. לא, לחוס עליו, אם הוא לא מסוגל, אז באמת צריך, אנחנו צריכים ללכת להנהלה ולא לוותר על זה. ולהגיע 100 פעמים בזה, ולפעיל לצוק לילד השני, אתה לא תרביץ לו. אתה לא תרביץ לו. אגב, זה הכי עובד, אני זוכר שהייתי ילד, אני זוכר, כן, אני זוכר שהילד היה ילד שהרבצתי לו, ויום אחד אמא שלו פגשה, מי זה חיים האדר הזה שמרביץ לילד שלי? אתה תפסיק את זה מיד! והפסקתי. זאת אומרת, זה עובד. זה עובד, זה בהחלט עובד. אף אחד לא רוצה שאימא של מישהו תצעק עליו. אז מניסיון אני אומר לך. אז לכן זה גם עובד. אפשר לעשות בכל מיני, אני שוב אומר, אני בדרך כלל בעד, שוב, לא, דבר אחד לא לעשות, אתה לא מרביץ לילד של ההוא, זה לא יקרה בחיים. או שהילד שלך עושה את זה, או שאתה מארגן עם הנעלה מה שצריך לעשות. בסדר? אוקיי.
תודה רבה.
תודה. אז אנחנו הולכים לסיים את התוכנית הזאת. שבוע הבא גם אני אהיה כאן אם ירצה השם. אנחנו נמריא כנראה יום לאחר מכן. שבוע אחרי זה כנראה שוב לקט, נראה כבר מה יהיה, שהשם יעזור לכולנו. אני שוב מבקש מכם לומר פרקי תהילים, וגם לומר את המזמור יקום פורקן, לרפואת בני רפאל מאיר צבי בן ברכה ברנדל, שהשם יעזור לרפותו בתוך שאר כל חולי ישראל, למצוא השם. אנחנו באמת שמחים לקבל את כל התמיכה, ובעיקר את התפילות שלכם, מרגישים אותם, שיהיה לכם לילה טוב, ואנחנו מאחלים לכם באמת בריאות וטוב לכולה. תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, תודה רבה לפולק, לשלומו פולק המפיק, ולמתלמד שלנו, שיתלמד. לילה טוב לכם, חיים ולדה.
חי תמיד איתי כל